אנחנו מבקשים להמשיך בסדר, ליל הסדר והאגדה. אני מבקש להיכנס לעניין סיפור יציאת מצרים ומצוות הסיפור. אבל גם פה אני מבקש לפתוח מתוך הפרשה שלנו. יתרו מגיע אל הר האלוקים, ויצא משה לקראת חותנו, וישתחו וישק לו, ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה השם לפרעו ולמצרים, על אודות ישראל, את כל התלאה אשר מצאתם בדרך. אחרי שהוא מספר את כל התלאה אשר מצאתם בדרך, ויצילם השם, וייחד יתרו. אנחנו רגילים מהפסוק הבא, בהמשך, מהפרשה הבאה, אחרי כן, ללמוד מיתרו את ענייני ההלכות, שרי מאות ושרי אלפים ושרי עשרות, דיני וסדרי שלטון ומשפט. אבל האמת היא שחזל כבר בשלב הזה, בפסוק הקרוב, עוצרים ולומדים שיעור גדול להלכה. ויחד יתרו על כל הטובה אשר עשה השם לישראל אשר הצילו מיד מצרים, ויאמר יתרו, ברוך השם אשר הציל אתכם מיד מצרים. ברכה, ברוך השם אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעו, אשר הציל את העם מתחת יד מצרים. אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים וכו'. על המשנה בפרק תשיעי בברכות, משנת הרואה מקום שנעשו בו ניסים לישראל, אומר ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה. שואלת הגמרא, מינה הני מילי? כלומר, אומר רש"י, מינלן דמברכינן אניסה. מניין לנו בכלל שיש ברכה על הנס? סוג של ברכות על ניסים, מינלן. אמר רבי יוחנן דאמר קרא ויומר יתרו ברוך השם אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעו. שיעור מעניין. כלומר, הלימוד הראשון שאנחנו לומדים מיתרו, עוד לפני שרי אלפים ושרי מאות ושרי חמישים ושרי עשרות, זה שיעור בהלכות ברכות. זה איזה מין סברה כזאת כנראה. איך אנחנו אומרים בברכות הנהנין שהאדם מגיע אליהם בסוף, סברה הוא אסור לאדם שיהנה מן העולם הזה ולא ברכה. אז יתרו, אנחנו כל הזמן מתפעלים שהוא בא ומכניס לתוכנו ככה עניינים ששייכים לסדרי משפט, לא באו מאיתנו, בא ממנו, לא מבית ספרנו הוא הגיע. ופתאום התברר לנו שהוא חידש לנו חידוש יותר ראשוני, שמברכים את הקודש ברוך הוא על נס. כך רש"י מסכם שם, מנהלן דמברכים מהנניסה, אמר רבי יוחנן דאמר קרא ויאמר יתרו ברוך השם אשר הציל אתכם. עד איפה מרחיבים את עניין הברכה על נס? המשנה דיברה על הרואה מקום שנעשו בו ניסים לישראל. אחר כך אנחנו מדברים על מקום שנעשו ניסים לו ולאבותיו ולאבות אבותיו, כמה דורות, מה זה נקרא שנעשה לא נס, זה סוגיה אחרת. מקום שנעשו ניסים לישראל. זאת אומרת שלומדים מיתרו ברכה שמקשרת אותי באופן פרטי, ברכה זו תחושה שלי אישית, לנס שנעשה לכלל ישראל. חבר הגאון בשאילתות, בפרשת וישלח, בשאילתה כפבב, בשאילתו דרבי הגאון, שאילתה כפבב הוא חורג מה... פרשה ועוסק בחנוכה. כדאי לזכור, הרי רבי חי גאון את השאילתות אומר בשבתות. היה שבת חנוכה. אז דיברו שאילתא דמחייבים דבית ישראל לעודויי ולשיבוכי כמי שמיה. בני ישראל מחויבים להודות ולשבח, בעידנה דמיטרח ישלהו ניסה. ורב אחי הגאון מדבר על זה, מאיפה והמקור. ואז הוא כותב, וקדמתי יומה דאיטרח ישלהו ניסה לישראל. רב אחי הגאון. כגון חנוכה ופורים, מחייב לברוכי, ברוך אשר עשה ניסים לאבותינו בזמן הזה, בחנוכה על שרגה, יגיד שעשה ניסים בימים ההם, שעשה ניסים על הדקת הנר, בפורים על מקרא מגילה. ומה המקור בשאילתות? שנאמר ויומר יתרו ברוך השם אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה. את מה שלמדנו בגמרא באופן כללי, מינלן דמברכינן אניסה, שמברכים על הנס, לוקח אותנו רווח היגאון בשאילתות ואומר לנו, זה מקור ברכת שעשה ניסים. ומתי מברכים שעשה ניסים? בחנוכה ובפורים. זה שאילתה בענייני חנוכה, בהודויה ושיבוכי כמשמיה. אז אנחנו לוקחים את יתרו עוד שלב. יתרו, הגוי, שמגיע ממדיין, כהן מדיין, חותן משה, בא ללמד אותנו שמברכים על נס, ומזה אנחנו למדנו שעשה ניסים בניסים שלנו, בדרבנן שלנו, בחנוכה ובפורים שלנו. זה רב אחי גאון. אבל באותו זמן בערך רב אמרם גאון בסידור, שואל שאלה חשובה מאוד, גם הוא מזכיר שאומרים שעשה ניסים על חנוכה ופורים. הוא רק שואל, למה לא אומרים שעשה ניסים בקידוש בפסח? וצריך להבין, השאלה היא עוד יותר קשה. הרי באיזה מקום אומר יתרו את הברכה על שעשה ניסים? על פסח. ברוך השם אשר הציל אתכם מיד מצרים. אז למדנו מיתרו שמברכים על נס. הרחבנו את הלימוד שאדם פרטי מברך על נס שנעשה לישראל. הרחבנו את הלימוד שמזה לומדים שעשה ניסים לחנוכה ולפורים. אז למה לא להגיד שעשה ניסים בליל הסדר? רב אמרם גאון בסידורו כותב, ואין צריך לומר שעשה ניסים. כך מובא בסידור אברהם גאון, שכך אמר אברהם, המקדש בפסח אין צריך לומר שעשה ניסים לאבותינו. היינו מצפים בדיוק הפוך. מה טעם? שהועיל וצריך לומר למי שעשה לנו כל הניסים האלו, וצריך להזכיר שיעבוד ועבדות ונס וגאולה, אינו צריך להזכיר כאן. וצריך להזכיר שיעבוד ועבדות ונס וגאולה, אינו צריך להזכיר כאן. צריך להבין את הלשון. עסקנו בשבוע שעבר, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. רק חוזר עוד פעם הלשונו, ננסה להבין אותה אחר כך. לא מברכים שעשה ניסים לאבותינו בפסח. זה שעשה ניסים שלמדנו בחנוכה ופורים, מברוך השם אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה. מה טעם? שהועיל וצריך לומר למי שעשה לנו כל הניסים האלו, וצריך להזכיר שיעבוד ועבדות ונס וגאולה, אינו צריך להזכיר כאן. מה כתוב פה? אנחנו נחזור לשעס הניסים הזה, אבל אני רוצה מזה להגיע למצוות סיפור יציאת מצרים, ובתווך מדברים על המתחיל בגנות ומסיים בשבח. אני יודע כבר איזו פעם זאת שאנחנו מתחילים את השיעור וצריכים להפסיק לרגע כדי לדעת שליד חברון נהרגו שלושה יהודים לפני שעה, שעתיים. חלק מאותו עניין, כל הדברים מחוברים, נגיע בהם בהמשך. חלק ראשון, ברכת שעשה ניסים שנלמדת מיתרו, מחייבת הבנה, חידוש עצום. יתרו הוא הרבה שממנו למדנו ברכה על הנס. וממנו למדנו ברכה על הנס, ועשינו אותה לשעסניסים בחנוכה ובפורים, אבל לא למדנו את ברוך השם ואת השעסניסים לגבי פסח עצמו. רב עמרם גאון הזכיר שכיוון שכבר מזכיר שיעבוד ועבדות ונס וגאולה, אינו מזכיר כאן. צריך הבנה. שנית, עוד נחזור לשעסניסים, לגבי עצם מצוות סיפור יציאת מצרים. מצוות סיפור יציאת מצרים מתאר הרמב״ם בפרק ז' בהלכות חמץ ומצה. לקצר בדברים, הדברים ארוכים. פרק שביעי, הלכה ראשונה, מצוות עשה של תורה לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל 15 בניסן. שנאמר, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים וכולי, ומניין שבליל 15 והגדת לבנך, ואף על פי שאין לו בן, אפילו חכמים גדולים חייבים לספר ביציאת מצרים. וכל המעריך בדברים שאיראו ושהיו, הרי זה משובח. אחר כך ממשיך הרמב״ם ואומר, לפי דעתו של בן אביו מלמדו, וצריך לעשות שינוי בלילה הזה כדי שיראו הבנים וישאלו ויאמרו מה נשתנה הלילה הזה. ואחרי שהוא מדבר על זה שהמבנה צריך להיות של שאלות ותשובות, הוא מזכיר שהמבנה צריך להיות של מתחיל בגנות ומסיים בשבח. ואז אומר הרמב״ם כך, נראה את הלשון שלו, כי התחלנו בסוגיה הרעיונית של מתחיל בגנות ומסיים בשבח. אבל צריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח, אומר הרמב״ם, כיצד? מתחיל ומספר שבתחילה היו אבותינו בימי תרח ומלפניו כופרים וטועין אחר ההבל ורודפין אחר עבודת אלילים. ומסיים בדת האמת שקרבנו המקום לו, והבדילנו מהאומות וקרבנו לייחודו. וכן, מתחיל ומודיע שעבדים היינו לפרעו במצרים וכל הרעה שגמלנו, ומסיים בניסים ובנפלאות שנעשו לנו ובחירותנו. עד כאן שתי הדעות בגמרא, מה זה מתחיל בגנות ומסיים בשבח? האם מתחיל בגנות זה מתחילה עובדי עבודה זרה וכשבח עכשיו קרבנו המקום לעבודתו, או שמתחיל בגנות זה עבדים היינו לפרעו ושבח זה ויוציאנו. עכשיו אומר הרמב״ם, וכאן אני רוצה להתעכב לרגע, כבר הבנו מה זה מתחיל בגנות והבנו מה זה מסיים בשבח, והוא שידרוש מארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה, שידרוש מארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה. צריך לגמור את כל הפרשה של ארמי עובד אבי. וכל המעריך, כל המוסיף ומעריך בדרש פרשה זו, הרי זה משובח. כך אנחנו בונים את כל ההגדה. הירד מצרים המלמד, במתי מעט, ויראו, כל פרט ופרט. אם כן, הלימוד מארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה, זאת הדרך של מתחיל בגנות ומסיים בשבח. אם נסתכל רק רגע בפסוקים שם עצמם, ונזכר איך דורשים אותם בהגדה, אז נראה דבר מעניין מאוד. קודם כל אומר הרמב״ם, אני תובע ממך לעסוק דווקא בפסוקים האלה. למה אין עוד פסוקים בכל התורה כולה שעוסקים בסיפור יציאת מצרים? מקרא ביקורים איננו שייך דווקא לליל הסדר. מה הקשר בין מקרא ביקורים לפסח? את זה דורש שמביא את הביקורים. למה הרמב״ם מכניס אותנו דווקא לכאן? הגמרא לפסחים אומרת, וצריך שיאמר, ואותנו הוציא משם. זה בהמשך, הרמב״ם משתמש בזה. זה כדי שירגיש כאילו הוא יצא ממצרים. עכשיו בא הרמב״ם ואומר, איך מתחיל בגנות ומסיים בשבח? אם הוא דורש את פרשת ארמי עובד אבי, וכשם שכל מה שאמרנו מקודם, מי שמרבה לספר במה שאירע ושהיה, הרי זה משובח, כך מי שמרבה לספר, כלומר למלא את הדרישה של מתחיל בגנות ומסיים בשבח, גם כן הרי זה משובח. וכל המעריך בדרש פרשה זו, הרי זה משובח. ומה עניין דרש פרשה זו? להתחיל בגנות ולסיים בשבח. ואיך מתחילים בגנות ומסיימים בשבח? כשמתחילים בתחילת הפרשה בארמי עובד אבי, ומסיימים בסוף וגומר כל הפרשה. אני רוצה להזכיר את הפסוקים. הפסוקים מתחילים בארמי עובד אבי. וענית ואמרת לפני השם אלוקיך. אז אלה אם כן ההקדמות. הנה המילים הראשונות. ארמי עובד אבי. בסדר? זה תחילת הפרשה. וירד מצרים ויגור שם במתי מעט וישם לגוי גדול עצום ורב. ויראו אותנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה. ונצעק אל השם אלוקי אבותינו וישמע השם את קולנו וירא את עוניינו ואת עמלנו ואת לחצינו. אני עוזב את השאלה למה דווקא בחרו במקרא ביקורים. אני רוצה רגע לשים לב האם אנחנו עומדים בדרישה של מדורש מארמי עובד אבי עד שגומר כל הפרשה. אני מבין שהמושג הפרשה לא מתחיל במילים והיה כי תבוא, אלא מהמילה הראשונה שמביא הביקורים קורה. אז המילה הראשונה הייתה ארמי עובד אבי. אז התחלנו מההתחלה. עכשיו צריך לגמור כל הפרשה. בוא נראה. וישמע השם את קולנו, וירא את עוניינו, ואת עמלנו, ואת לחצינו. זוכרים? על כל מילה פה אנחנו דורשים. עמלנו אלו הבנים, ולחצינו זה הדחק, כמו שנאמר, נכון? כל הזמן יש כאן דרש, הוא מעריך בדרש פרשה הזו. ויוציאנו השם ממצרים, ביד חזקה ובזרוע נטויה, ובמורה גדול, ובאותות ובמופתים. במורה גדול זה גילוי שכינה, ובאותות ובמופתים, ואז מתחילים לדון במספרים. 10 המכות, ואחרי זה עוברים, נכון? איך האותות ואיך המופתים וכו'. וסיים הביא הביקורים, עוד לא. ויביאנו אל המקום הזה, וייתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה. טוב, אז אני מבין שהוועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה, זה כבר קשור ממש לביקורים. אז איפה היה צריך לסיים אם רוצים לגמור את כל הפרשה? וויביאנו. וויביאנו לא נדרש. בהגדה. תגידו, נו, אולי לא היה כבר דרשות. נגמרו. יש הרבה דרשות. מי שפותח בספרי זה ממשיך. הדרשות ממשיכות וויביאנו. מה תגידו? ראיתי כבר מי שאמרו שבעל ההגדה לא היה ציוני. אז להתעסק בויביאנו זה לא העניין שלו. הוא עושה עד שם, עד ויביאנו. יש אמירות אחרות. סוגיה קשה מאוד. המתחיל בגנות ומסיים בשבח, זה הוא שידרוש בפרשת ארמי עובד אבי. וזה מתחיל מארמי עובד אבי וגומר כל הפרשה. היה צריך הרמב״ם להגיד עד ויביאנו. אין שם סיום של הפרשה, אלא תגידו, אפשר להגיד, ראיתי, וגומר כל הפרשה שקשורה ליציאת מצרים לפני ויביאנו. זה הנוסח וגומר כל הפרשה. אני מסכם את ההתחלה. ברכת שעשה ניסים נלמדת מיתרו לגבי יציאת מצרים. מופלא, דווקא יתרו. מתרחבת על שעשה ניסים, על כל נס שמברך יהודי, על ניסים שנעשו לישראל. לא על ניסים פרטיים עכשיו. מתרחבת בגאונים לברכת שעשה ניסים שאנחנו מכירים מחנוכה ומפורים. מקור שעשה ניסים של חנוכה ופורים, כך בשאילתות, זה יתרו. ולא הולכת, אם כבר ברכיו שעשה ניסים, על השעשה ניסים הכי פשוט שהיינו מצפים לו בליל הסדר. על אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה. על זה הוא אמר יתרו. אחר כך אמרנו, יש עניין להתחיל בגנות ולסיים בשבח, אבל זה נעשה דווקא בדרשת פרשת ארמי עובד אבי. וכשם שכתוב ברמב״ם שכל המעריך בסיפור יציאת מצרים, הרי זה משובח, כל המעריך בגנות ובשבח, איפה? בדרשות על פרשת ארמי עובד אבי, הרי זה משובח. וצריך לגמור כל הפרשה כולה, ואנחנו עושים את זה בדיוק עד סוף היוציאנו. אין לנו ביביאנו. אנחנו שואלים, כשחזל לקחו אותנו לארמי עובד אבי דווקא, והוא שידרוש, אחרת לא קיים, כך נשמע ברמב"ם מצוות מתחיל בגנות ומסיים בשבח. כך זה צריך לעשות. השאלה השלישית והאחרונה, שבה אין מי שלא עסק בכל מיני תשובות, מהכה ומהתם, שאלנו למה לא מברכים שעשה ניסים, שאלנו על מתחיל בגנות ומסיים בשבח, אנחנו עסוקים בסיפור יציאת מצרים, מי לא שאל למה לא מברכים על מצוות סיפור יציאת מצרים? הרמב״ם מסיים את ההלכות, ושם אני עומד בדברים שבהם אני מבקש לראות יחד. הרמב״ם מסיים את ההלכות אחרי שהוא אומר שכל המוסיף הוא מעריך בדרש פרשה זו בעוד נתון. כל מי שלא אמר שלושה דברים אלו בליל 15 לא יצא ידי חובתו. ואלו הן פסח, מצה ומרור. הרמב״ם אומר, זה לא לומר, אלא להגיד פסח על שום שפסח, מרור על שום שמררו, מצה על שם שנגלו. הרמב״ם מסיים את ההלכה הזאת, ודברים האלו כולם נקראים הגדה. הרב מבריסק מסביר בחלוקה הידועה שלו מהו האופי של סיפור יציאת מצרים? מה אופייה של המצווה הזאת? מה בין מצוות זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים בליל 15 של והגדת לבנך לבין המצווה שלמען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך הימים והלילות? הרי כל יום אנחנו מזכירים את יציאת מצרים. הרב מבריסק אומר שכשקוראים פה טוב ברמב״ם, אנחנו רואים ברמב״ם, זה נפלא, הקריאה הזו היא פשוטה, שלוש נקודות אפיון ששייכות למה שהופך את המצווה הלילה ממצוות זכירה למצוות סיפור יציאת מצרים מיוחדת. נקודה ראשונה, שואלים ועונים, צריך לעשות שינוי בלילה הזה כדי שיראו הבנים וישאלו. והשאלה היא דבר מעכב. אם אין לו בן, אשתו שואלתו. אם אין לו אישה, וכיהודי יושב לבד, הוא שואל את עצמו ועונה. אגב, במצב רגיל, ברוך השם, חייבת להודות על זה, שהבן שואל, זה דבר מאוד מעניין, זאת אומרת, אני יוצא ידי חובת סיפור יציאת מצרים מפני שהקטן גורם לי שאני יצא ידי חובת סיפור יציאת מצרים. זאת אומרת, אני צריך, זה ניצול, מה שנקרא. ניצול קטינים. אני חייב שהוא ישאל כדי שאני אצא ידי חובה. כי אם יש לו בן, הוא צריך לשאול אותו. אם הוא לא שאל, אז לא היה פה שאלה או תשובה. אומר הרב מבריסק, נתון ראשון שמאפיין את המושג סיפור יציאת מצרים, זה חייבת להיות שאלה. אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, המצווה עלינו לספר, זה לשאול ולענות. נתון שני, כמו שהרמב"ם ממשיך, וצריך, יש לו שלושה וצריכים, וצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח. אופי מצוות סיפור יציאת מצרים, אם זה לא מתחיל בגנות ומסיים בשבח, אין מצוות סיפור יציאת מצרים פה, זה הלמען תזכור של כל יום ולילה. ונקודת אפיון שלישית, כל מי שלא אמר שלושה דברים אלו בליל 15, לא יצא ידי חובתו, פסח, מצה ומרור. עכשיו אפשר להבין את המבנה של הרמב״ם. ודברים האלו כולם נקראים הגדה. מה עושה את המצווה של הלילה להגדה? שלושת המוטיבים האלה. שאלה ותשובה, גנות ושבח, והאמירה פסח, מצה ומרור. זה נקודות האפיון ההלכתיות. למהות של זה. למהות של זה אומר הרמב״ם בפסקה, בהלכה הבאה, האחרונה שנקרא. בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא אתה משעבוד מצרים. בואו תראו את נוסח הרמב״ם, שונה מהנוסח של רובנו בהגדה. זהו נוסח המחילתא, מחילתא דרשב"י. בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא, אצלנו אנחנו אומרים יצא ממצרים, יצא אתה משעבוד מצרים. שנאמר ואותנו הוציא משם. אז למה צריך בכל דור ודור להראות את עצמו כאילו הוא יצא משעבוד מצרים, שנאמר ואותנו הוציא משם? למה חזרתי על זה? בגלל ההמשך. צריך לראות בכל דור ודור כאילו הוא יצא ממצרים, כי יש פסוק מפורש, ואותנו הוציא משם. זה נאמר איפה? בפרשת ואתחנן, כתשובה לבן החכם. בפרשת ואתחנן, מי ומי השומעים? בני הדור שעומדים להיכנס לארץ בעוד כמה חודשים. אליהם מדבר משה רבינו בפרשת ואתחנן, נכון? בספר דברים. הם לא היו במצרים. והם יצטרכו לענות לילדים שלהם, ואותנו הוציא משם. הבן החכם הוא הבן שהאבא שלו הוא היחיד בין האבות בשאלות של הבנים שכבר לא היה במצרים. והוא צריך להגיד ואותנו הוציא משם, והוא אומר עבדים היינו לפרעה במצרים, והוא אומר ויוציאנו. כל הפרשה הזאת היא התשובה לבן החכם בפרשת ואתחנן. כי ישלחה בנך מחר לאמור מה העדות והחוקים והמשפטים. אז בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא אתה משעבוד מצרים, שנאמר ואותנו הוציא משם בגומר. אז המקור הוא ואותנו הוציא משם, הבנתי, זה מקור נפלא. כי ואותנו הוציא משם אומר שמי שלא היה במצרים אומר בגוף ראשון על עצמו רבים ואותנו. מצוין, נכון? אז זה מספיק, בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו. לימוד נפלא. הרמב״ם למד פה נפלא, הגמרא לא אומרת כך. הגמרא אומרת שבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, המשנה, ועל זה אומרת הגמרא אצלנו בדף קט"ז, אמר רבא וצריך שיאמר ואותנו הוציא משם. ככה נוסח אצלנו. הרמב״ם למד שנאמר מה המקור שאדם צריך לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, ועוד מעט לדייק ברמב״ם להראות את עצמו וכולי, נגיע לזה. שנאמר זה המקור ואותנו הוציא משם. למה עצרתי פה? כי כאן מופיע המשך המוזר. מסיים הרמב״ם בהלכה זין, ועל דבר זה ציווה הקדוש ברוך הוא בתורה וזכרת כי עבד היית. מלמד כי עבד היית, כלומר כאילו אתה בעצמך היית עבד ויצאת לחירות ונפדית. זה מצוין הפסוק, יש לו רק בעיה אחת, שהוא לא כתוב בשום מקום לגבי סיפור יציאת מצרים, ולא לגבי ליל הסדר, ולא לגבי הסיפור לבנים. הוא מופיע במצוות הענקה. מה שצריך להעניק לעובד, מצוות הענק תעניק. אז תזכור שפעם אתה היית, על דבר זה ציווה הקדוש ברוך הוא. זה רמב"ם מופלא. שלושה מוטיבים שקוראים לערב הזה הגדה. שאלות ותשובות, גנות ושבח, פסח מצה ומרור, ואילו כולם נקראים הגדה. בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא אתה משעבוד מצרים. יש מקור שנאמר ואותנו רוצים משם, ומי שיודע לפתוח פסוק רואה מקור נפלא. ועל דבר זה ציווה הקדוש ברוך הוא בתורה שנאמר וזכרת כי עבד היית. כלומר, כאילו אתה בעצמך היית עבד ויצאת לחירות ונפדית, לא על דבר זה. כאן מסיים הרמב״ם אגב את ענייני ההגדה, ובהלכה הבאה עובר למסקנות, וכל המסקנות של הלילה הזה נובעות מפה. הנה מילת הקישור של הרמב״ם. לפיכך, כשסועד אדם בלילה הזה צריך לאכול ולשתות, והוא מייסב דרך חירות, ואפילו אני שבישראל לא יפחתו לו מארבעה כוסות, וכו' וכו'. זה ההמשך כבר. לפיכך, לפי מה? לפיכך שצריך להיות חירות, לפיכך שצריך לדעת שאתה בעצמך היית עבד ויצאת לחירות ונפדית, לפיכך צריך שתהיה מייסב. לפיכך אפילו אני שבישראל צריך שידאגו לו להסב. לפיכך. אבל הוא לא רוצה, הוא אני, אבל אתה צריך להרגיש כאילו היית עבד ונפדית. לפיכך קבעו שאחר כך ייתנו לעני, ולפיכך ישתו ארבעה כוסות הללו. נראה לי שכאן מתחילה הנקודה. יודעים מה שיש בפרשת מקרא ביקורים, שאין בשום פרשה אחרת, מה שכבר רמזנו בבואותנו רוצים משם. את פרשת מקרא ביקורים אומר אדם שנולד בארץ וגדל בארץ, והוא חקלאי בארץ ישראל, והוא יורד לתוך שדהו ורואה אשכול שביקר תאינה שביקרה, והוא בא אל הכהן וענית ואמרת לפני השם, והוא בא ואומר לו בלשון יחיד, ואחר כך הוא עובר לרבים ונשאר כל הזמן בגוף ראשון. מה זה להאריך במתחיל בגנות ומסיים בשבח? סיפור יציאת מצרים של הלילה הזה הוא לא להגיד שהייתה יציאת מצרים, אלא הוא להיות בעצמי עכשיו בשיעבוד וביציאה. שנה שלימה של עבודה, עובדים רוחנית, לקראת היכולת הזאת להגיע למדרגה שאני בעצמי הייתי עכשיו במצרים ויצאתי לחירות ונפדיתי. שנה שלימה, ערב הבוקר, אני מזכיר את יציאת מצרים. כדי שלילה אחד, ליל שימורים מול השם, אני אהיה במצרים ואצא ממצרים. יש הרבה תשובות לשאלה למה לא מברכים על סיפור יציאת מצרים. ישנה תשובה שאני רגע להקפיד לומר אותה בכל ליל הסדר בבית מחדש. חתם סופר מופלא. אני חושב שצריך ללמוד אותו כל פעם מחדש. החתם סופר אומר, מי אומר שלא מברכים על מצוות סיפור יציאת מצרים? מברכים? יש ברכה. החתם סופר ידוע. איפה מברכים על מצוות סיפור יציאת מצרים? אומר החתם סופר, כשמברך אשר גאלנו וגאל את אבותינו, כן, השם אלוקינו יגיענו לרגלים ולמועדים אחרים, ולפי החתם סופר הנפלא הזה אני ארצה לענות על השעשה ניסים שהתחלנו. אשר גאלנו וגאל את אבותינו, כן, השם אלוקינו יגיענו לרגלים ולמועדים אחרים, ברוך אתה, השם גאל ישראל, זה הברכה על סיפור יציאת מצרים. הרי מה הוא אומר שם? גאלנו, גאל את אבותינו, זה הברכה. מצוין. שואל החתם סופר את עצמו, פילי פלאות, אם זאת הברכה על מצוות סיפור יציאת מצרים, הכל טוב, אבל למדנו אצלנו בגמרא שמברך עובר לעשייתם. קודם כל צריך לברך, ואז צריך לעשות את סיפור יציאת מצרים. אז היה צריך לפני הלך מעניה להתחיל אשר גאלנו וגאל את אבותינו. היה צריך לפני הלך מעניה להתחיל בברכה של מצוות סיפור יציאת מצרים. אז מה התירוץ הזה של אשר גאלנו? אומר החתם סופר תשובה מדהימה. נכון, אם היה אפשר היה צריך להתחיל שם, אבל אי אפשר. למה? יש אומר החתם סופר עוד מצווה אחת, שאדם גם אם הוא רוצה לא יכול לברך אותה לפני העשייה. הוא חייב לברך אותה רק אחרי העשייה. גר, גוי שטובל לגירותו. מתי יברך? לפני התמילה, גוי. מה יכול לברך? שעשה לי גוי, מה הוא יכול לברך? אז לפני התפילה הוא לא יכול לברך. אז אנחנו טובלים לפני, מברכים, טובלים אחרי, אבל זה. הברכה היא אחרי. למה? כי לפני כן הוא היה גוי. אז הוא לא יכול להגיד לו שקדשנו במצוותיו וציוונו על התפילה. כדי לברך על תפילת גיירים, אני חייב קודם כל להיות במצב שאני בכלל מחויב. כל הברכות מברך עובר לעשייתן. אבל אם אני בכלל לא במצב שאני בעם ישראל עכשיו, לפני שאני מברך, איך אני יכול לברך? אני נכנס לעם ישראל, עכשיו זה מתחיל לחול עליי. אבל עכשיו אני חייב עוד בברכה הקודמת. אומר החתם סופר בליל הסדר, לפני שגמרת את המגיד, אתה עוד עבד. פיזית. עכשיו אתה במצרים, אז איך אתה יכול להגיד אשר גאלנו? אתה משקר. אז כשתצא מהגויות שלך, אז תגיד אשר גאלנו וגאל את אבותינו, ברוך אתה השם, גאל ישראל. לא הבנתי אף פעם את אברהם גאון, לפי החתם סופר, עכשיו אני מבין את אברהם גאון שהזכרנו בהתחלה. בא יתרו ומלמד אותנו להגיד שעשה ניסי. עכשיו תעזבו רגע את יתרו. אומר השאילתות, דרב אחי גאון, אומר השאילתות, לכן בחנוכה ובפורים צריך לברך שעשה ניסים. שואל רב אמרם גאון, למה לא אומרים בפסח שעשה ניסים? עונה רב אמרם גאון, תקשיבו למילים שלו. מטעם, שהועיל וצריך לומר למי שעשה לנו כל הניסים האלו. וצריך להזכיר שיעבוד ועבדות ונס וגאולה. אינו צריך להזכיר כאן בקידוש. איך הוא יכול להגיד שעשה ניסים כשהוא עוד לא עשה את זה? שעשה ניסים זה כשאני יכול כבר לספר על הנס שהיה, אבל הרי אני צריך לעבור את הגנות ואת השבח. אם אני לא אספר גנות ושבח בשלב הגנות והשבח, אם אני לא אספר על הגנות ועל השבח בגנות, אני אהיה כולי בגנות, אז אני כבר לא מקיים את המצווה של האגדה. מצוות האגדה היא שבשלב הגנות אני בגנות עוד. שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, פירושו שאני יודע מה היה, אני מספר על הניסים שהיו בחנוכה ובפורים, אין עליי חיוב של מתחיל בגנות ומסיים בשבח. זה חל בליל הסדר. לכן בליל הסדר אין דין שעשה ניסים. יתרו, זה אף לבפלה, הוא נפלא מאוד. יתרו מלמד אותנו שיהודי צריך לברך, שאדם, שאדם מברך על נס. מיתרו לומדים שיהודי צריך להרגיש קשור לכלל ישראל, שיהודי צריך להרגיש קשור מכילה לכלל ישראל ולברך שעשה ניסים על כל מה שקורה לכלל ישראל. חנוכה, פורים, על נס שנעשה בו נקורא, על ניסים שנעשו לישראל. מצוין. דבר אחד יתרו לא יכול ללמד. את ליל הסדר. עברתי השבוע בהקשר אחר לגמרי, איך זה שאין אף יהודי שיש לו את הרעיון הגאוני של יתרו להציע שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות. זה כל כך מסובך. אמרתי שאני חושב שכל בר בי רב דחד יומה בלוגיסטיקה היה יכול להציע, לא הצעה כזאת משוכללת, אבל בערך. אף אחד לא היה רעיון אפילו. מה, לא היה רחמונס לראות את משה רבינו יושב מן הבוקר עד הערב לשפוט וכל העם ניצב? יש אומרים, ואם ממחרת רק יום אחד זה היה, יום אחד, באמצע כבר היה צריך לעזור, להפסיק את העסק, מה הולך פה? אם זה היה ממחרת יום הכיפורים, בטח בכלל קצת צריך, אז מתחילים המשקל. אני חושב שהתשובה היא פשוטה. הרבה צריך להרחיב, אבל היא פשוטה מאוד. בא יתרו ואומר מוישה רבינו, מה אתה רוצה? להודיע לעם את חוקי האלוקים, את תורותיו? אז תמנה שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות. תראה מה קורה, כל העם עומד עליך. צפוף. נבול טיבול, גם אתה, גם העם הזה. כתוב במדרש מאוחר בשכל טוב, מה זה גם אתה, גם העם הזה. אומר השכל טוב, מה אתה חושב, שהבעיה הייתה שהיה צפוף ולא הספיקו להיכנס? והיה לאט עד שנכנסו, הבעיה הייתה שכשמשה רבינו הלך אחרי השקיעה, אז רוב אלה שחיכו, אמר להם אחר. כך כתוב במדרש שכל טוב. נבול טיבול, גם אתה, גם העם הזה, חיכו כל הזמן, ואתה כל הזמן דיברת, ובסוף הגיע הערב, והרוב לא נכנסו. אז נבול טיבול. מה, לא הגיוני? פשוט. נו, אז למה אף אחד לא חשב על מה שיתרו מבחוץ חשב? ליתרו הייתה מעלה אחת. זה היה המינוס הגדול שלו. הוא הבין שכדי ללמוד את האינדקס, לקבל את החוקים, זה יהיה הרבה יותר טוב אם אפשר יהיה להעמיד שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות לשבטיכם, רצוי בחדרים ממוזגים, ואם אפשר לארגן את התור באופן מבוקר. אבל כדי להיפגש עם הרבי, עם מוישה רבינו, אי אפשר לעשות את זה כך. לגעת במוישה רבינו, להרגיש שמעמד הר סיני נמשך, לשבת עם משה רבינו להצטופף, הוא לא הבין למה רוצים כל כך להצטופף בטיש. מה, השתגעתם? אפשר לסדר את זה מסודר יותר יפה, כל כך צפוף, מזיעים. אני אסדר לכם את זה. שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות, זה גם נותן פרנוסה, ואחרי זה כל אחד יש פקיד, ולפקיד יש מזכיר, הכל מצוין. תראי כמה משפחות אבל מי יצטופף ליד משה רבינו? מי ירגיש מעמד הר סיני? עם ישראל כבר עבר ויתור אחד. בהתחלה במעמד הר סיני הוא אמר, רצוננו לראות את מלכנו, לא רוצים בכלל לשמוע ממך משה רבינו, רוצים לשמוע מפי המלך ולא מפי שליח. כל אשר דיבר השם נעשה. טוב, נו, אחר כך הם ניסו וראו שזה פסיסה קשה. וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת הר השם, גבלת, וירא העם, וינו, ויעמדו מרחוק, ויאמרו אל משה, סליחה, חוזרים בנו טעות, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוקים פן אמות. טוב. אומר להם משה רבינו, אין דבר לבעבור נסות אתכם בא אלוקים, זה שתהיו במדרגה הזאת, שכל אחד מאיתנו יוכל לזכור שהוא היה במעמד הר סיני. הוא היה במעמד הר סיני, נכון? אי אפשר להישאר במדרגה הזאת. אבל פעם אחת היית שם. היית בסיפור של מעמד הר סיני. ראית את הקולות. לראות את הקולות, אי אפשר לראות קולות. שומעים קולות, רואים מראות, אי אפשר לראות קולות. ואתם באמת תחזרו עוד מעט למציאות הרגילה, ואתם תשמעו את הדברים, ויקח את ספר הברית, ויקרא באוזני העם, ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, יהיה בסדר. אבל רגע אחד תנו לי לרומם אתכם. טוב שביקשתם להתרומם. והקדוש ברוך הוא אמר לי מראש שיהיה קשה, הוא הרי אמר לי, הנה אנוכי בא אליך באב וענן, ועבור ישמע העם ודברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. אני השבתי ויגד משה דברי העם אל השם. אני אמרתי לקדוש ברוך הוא, הם רוצים את המלך. אז הוא אמר שינסה. והנה אחרי זה והיה רם וינו, והיה מוד העם מרחוק, ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוקים. יש דרשן גדול, שמביא באחת הדרשות שלו אמירה חשובה מאוד בפרשה הבאה כבר, בפרשת משפטים. כתוב עבד שרוצה להישאר אצל אדונו, צריך לרצוע את אוזנו. למה רוצים את אוזנו? אז דרשו כמין חומר, נכון? אוזן זו ששמעה על הר סיני, כי לבני ישראל עבדים והלך זה וקנה אדון לעצמו. אלא מה, באוזן יש מקום נוח. אז מה אתה אומר אוזן זו ששמע על הר סיני? אוזן זו ששמע על הר סיני, כי לי בני ישראל עבדים, תרצה. אומר רב זו של יושביץ, פילי פלאות. כשהיינו על הר סיני, זה יותר, לפני כן. הוא אומר, מה השאלה בעצם? למה שואלים פה על האיש הזה שצריך לרצוע אותו? מה השאלה של הגמרא? מה זה דרש כמין חומר? הדרשה כמין חומר היא לנסות להבין את הסברה של היהודי הזה. יהודי עליה על הר סיני. היית בהר סיני. יצאת ממצרים. אתה יודע מה זה רודן. אתה יודע מה זה להיות עבד. נותן לך הקדוש ברוך הוא חופש. ואתה הולך וקונה אדון לעצמך? זה הרי לא מחרו בית דין, זה קנה אדון לעצמו. מה הסברה שלך? אומר זו שאני מבין את הסברה. אוזן זו ששמעה על הר סיני. כשכל עם ישראל היה בהר סיני, הם ראו את הקולות. היה אחד ששמע עם האוזניים. אוזן זו ששמעה על הר סיני, הוא בכלל לא ראה את הכל ביחד, הוא בכלל לא היה שם. הוא לא הצליח לראות קולות, הוא לא הצליח לראות את החוויה הזאת, הוא לא הצליח שהלפידים וההר הבוער וכל השופר יישאר לו בלב. יש לו בקודקס שאסור ללכת ולקנות את עצמך ולמכור. כתוב לו כך. בין 2-4 הוא עושה כך, הוא סימן על זה וי. אבל כשהעם הזה ראה את הקולות, הוא שמע. אוזן זו ששמע על הר סיני, עכשיו אני מבין איך הוא הלך לקנות לעצמו אדום. הוא לא התחבר שם הפעם. מסכן לא היה שם. היה אפילו, כן, אבל הוא לא היה בכלל. הוא רק סימן שהוא הגיע. מסכן, מסמנים שמגיעים והולכים, ואז מסומן שהוא נמצא. הוא סימן שם, הוא לא היה שם. אומר משה רבינו ליתרו, עם ישראל במעמד הר סיני כבר עבר את זה. הם רצו לראות את המלך. אחר כך הם אמרו אי אפשר. עכשיו אתה מבין מה זה מעמד המשפט לאלוקים הוא של משה רבינו? זה להיות יחד. אלא מה, אי אפשר להישאר כך כל הזמן. טוב, אז יורדים ועושים שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות. יתרו יכול ללמד ברכת שעשה ניסים על נס שנעשה לישראל לכל השנה. אבל לא את ברכת החוויה של ליל הסדר של לעבור את זה בעצמך. בליל הסדר אין את הברכה, כי מקור ברכת שעשה ניסים זה מיתרו. יתרו לא יכול ללמד את הברכה של ליל הסדר. זה פילי פלאות. הוא יכול ללמד אותנו לזכור את ההיסטוריה, הוא יכול ללמד אותנו להרגיש קשורים, הוא יכול ללמד אותנו איך עוזב כהן מדיין את כל העבודה זרה ומגיע הביתה למקום אחר, איך הוא עוזב כבודו של עולם והולך אל משה רבינו, כי אתה ידעתי כי גדול האלוקים, דברים נפלאים. יש דבר אחד שהוא לא יכול ללמד אותנו. את החוויה של הלפידים לכל השופר והר השם. את החוויה של לצאת ממצרים. את החוויה הזאת שלמען תספר באוזני בנך ובן בנך. שאלנו במקרא ביקורים, למה מזכירים את מקרא ביקורים בהגדה של פסח? פשוט, כי מקרא ביקורים זאת הפרשה היחידה שהמספר מספר בגוף ראשון משהו שהוא אף פעם לא חווה. הוא לא היה שם. מה אתה מספר לי ויענונו? מה אתה אומר ויתנו עלינו עבודה קשה? אתה נולדת בארץ. הרי אם היית שם, היית מת במדבר כבר 20 פעם. הרי אתה ירדת לתוך השדה שלך והבאת תאינה שביקרה ואשכול שביקר, אז על מה אתה מספר? אז אומר הרמב״ם וגומר כל הפרשה, שאלנו למה לא אומרים את הפסוק ויביאנו. זה פילי פלאות. למה אומרים פרשת מקרא ביקורים? כדי להראות שאדם שלא היה במצרים יכול לספר על יציאת מצרים. חוכמה שאדם שיורד לשדה יספר על ויביאנו? מה זה קשור לליל הסדר? מה אני עכשיו דורש את כל הספרי על ספר דברים? אני דורש את הפרשה של האדם שלא היה ומרגיש שהוא היה. איפה זה נגמר? בויוציאנו, באותות ובמופתים. מי ויביאנו? זה כבר לא עונה על הקריטריון הזה. זה כל הפרשה. והוא שידרוש מפרשת הרמי עובד אבי. למה? מתחיל בגנות ומסיים בשבח. רוצה אדם לספר מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו ולהביא את כל הסיפורים ההיסטוריים על תרח. ואחר כך לדבר את כל הסיפורים על מלחמת העצמאות ועל ישועת ישראל. למה זה לא מתחיל בגנות ומסיים בשבח? למה הוא צריך לעבור את הפרשה? כי הוא צריך להראות שהוא היה שם. כי כל מצוות סיפור יציאת מצרים זה שאתה היית שם, לכן אתה צריך לשאול. אם אין שאלה בליל הסדר, סימן שאתה כבר יודע את הסיפור. אם אתה יודע את הסיפור, סימן שאתה לא שם עכשיו. אם אין לו בן, אשתו שואל טוב, ואם אין לו אישה, הוא שואל את עצמו. היי, אבל פעם אמר שם מישהו את הכל, אז הוא אמר לו שם, מהרבה, אוי ואי, תרטן מלומר מה נשתנה. די, אנחנו כבר נתקענו, מתי נגיד מה נשתנה? אני אומר, אותו דבר מתכוון רב עמרם גאון והשעשה ניסים. אם תגיד שעשה ניסים בהתחלה, פטרטן מלומר, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. איך תגיד שעשה ניסים בקדש? תהרוס את הכל אחר כך. את זה יתרו לא מבין. זה סיפור יציאת מצרים של הלילה הזה. איך סיים הרמב״ם? שנאמר ואותנו הוציא משם. קודם כל זה פילי פלאות. למי זה נאמר? לבן החכם. איפה לומדים שמצווה עלינו לספר ביציאת מצרים? ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה. ומיד מביאים מייסה ברב לזר ורב יהושע ורב לעזר בן עזריה וכו' וכו' וכו'. הפשט הוא פשוט. למה דווקא הבן החכם צריך לשמוע את ואותנו הוציא משם? כי אפשר שדווקא הבן החכם לפום חורפי דילי בגלל חוכמתו. את החוויה של ואותנו הוציא משם הוא יכול לפספס. הוא יכול לכתוב שיעורים שלמים על מה היה במצרים. אבל האם בטוח שהוא ירגיש את ואותנו הוציא משם? איך הוא שואל? מה העידות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? בצדק. זה לא כמו הרשע ששואל מה העבודה הזאת לכם. בפרשת בו. זה החכם שבאמת שואל אתכם. הוא כבר מראה בארץ, לאבא שכבר לא היה שם. בבן החכם נפגש האבא שלא היה במצרים, אבל עוד יודע קצת טעמה של גלות מהו. עם הצבר, שגם מה זה טעם של גלות לא יודע. והוא אומר לו, ואותנו הוציא משם. מה זה ועל דבר זה ציווה הקדוש ברוך הוא בתורה שנאמר וזכרת כי עבד היית, זה הרי בכלל במקום אחר במצוות הענקה וברגלים פעם. מה זה עושה? פילי פלאות. הרמב״ם כאילו עוצר ושואל, אתה הרי תשאל אותי עכשיו שאלה. זו השגה אדירה. איך אפשר לקמת השגה כזאת לחיוב? אפשר לחייב אדם להרגיש עבד ולצאת לחירות? הוא לא יכול. טוב לו. הוא מודה לקודש ברוך הוא. הוא יודע את ההיסטוריה. הוא לא יכול להיכנס לתחושה של עבד. הוא לא יכול להיכנס לזה. מה אתה רוצה ממנו? הוא לא יכול. הוא אדיש. הוא לא יכול. המציאות עושה אותו אדיש. כל יום מחדש הוא שומע עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, הוא מקבל בפתק כבר על עוד שלושה הרוגים. הוא לא יכול להרגיש תגמות, הוא לא יכול, הוא לרגע נאטם. הוא נהיה אדיש. אומר הרמב״ם, ועל דבר זה, על היכולת שלך להרגיש עבד, גם אם אתה עכשיו בן חורין, על היכולת הזאת ציווה הקדוש ברוך הוא בתורה, לא בסיפור יציאת מצרים. איזה רמב״ם מדויק. ועל דבר זה ציווה הקדוש ברוך הוא בתורה, וזכרת כי עבד היית. כל המציאות של החיובים שלך כלפי עובד וכלפי אדם אחר וכלפי אני נובעת מהנחת היסוד שהקדוש ברוך הוא אומר שאתה יכול להרגיש עבד למרות שאתה בן חורין. אתה מעביד, אתה עשיר ככוח, ואתה צריך לזכור כי עבד היית. כלומר, אם מישהו נתן הענקה ולא הרגיש שהוא עבד, אז הוא לא קיים את המצווה. אתה צריך להרגיש שהיית עבד שם. איך יכול להיות שאפשר לדרוש את זה מהאדם? הנה עובדה. אתה שואל איך אפשר להגיע לליל הסדר, ככה אפשר להגיע לליל הסדר. ועל דבר זה ציווה הקדוש ברוך הוא בתורה, וזכרת כי עבד היית, כאילו אתה בעצמך היית עבד, ויצאת לחירות ונפדית. עכשיו מובן למה הרמב״ם גרס כמחילתה. בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו, כאילו הוא בעצמו יצא אתה משעבוד מצרים. הוא לא גרס לראות את עצמו כמו אצלנו במשנה. למה? כי הרמב"ם בא להגיד לנו איך לעשות את זה. אני אבל לא רואה את עצמי כאילו בעצמי יצאתי ממצרים. אז תעשה כאילו, אז תראה את עצמך, אז תנסה, תתאמץ. אחרי המעשים יימשכו הלבבות. בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא אתה משעבוד מצרים. זה הסיפור של החירות של ליל הסדר. כשהציון בתחילת הלכות פסח, בסימן הראשון בקמחא דפסחא, מעריך למטה בשער הציון הראשון בענייני הלכות פסח, זאת אומרת שקמחא דפסחא בכלל לא קשורה למצוות צדקה אלא למצוות חירות. איך אתה יכול לשבת בן חורין אם יש אני אחד בשכונה שלך שאין לו עכשיו מצות? איך אתה תשב בחירות? אז יש עיכוב בחירות, אז אתה לא יכול להיות בליל הסדר. אם נאטמת ואתה לא יכול להרגיש את הגנות, מה זה בכל דור ודור? הנה עכשיו עברנו בכל דור ודור. אם עוד פעם נופל עליך אותו רם, אם עוד פעם זה קורה לך, ולשנייה אחת אתה נאטם כמו שאתה נאטם, אז תזכור שאתה יכול להגיע לה וזכרת. ואל תגיד כבר הייתי שם, אלא תשאל כאילו לא היית. ואם אין לו בן, הוא שואל את עצמו בסוף. ואל תהיה מנתח שמסביר מה היה. איך אומר הרמב״ם שאנחנו מזכירים תמיד לצערנו בתקופה האחרונה, בתחילת הלכות העניות? מי שאומר קרון יקראת הצרה, מנהג. קרון יקרת, נקרון יקרת. תלכו עם יקרי, פני אלך עמכם בחמת קרי. אם אומרים שזה מקרה, מה זה שזה מקרה? יש לי איזשהו הסבר כזה, הסבר כזה, מנהג העולם כך, מנהג כך. אתה נמצא עכשיו שם, אתה נמצא הרגע שם, בצומת, בצומת הכבשים בחברון, עכשיו אתה מצליח להיות שם. אתה עכשיו נמצא עם הילדים ועם המשפחות. אתה עכשיו מצליח להיות במצרים. אתה עכשיו מצליח לצאת מהחירות המדומה שלך, כי כל עוד יש פה מישהו אחד שאין לו את הקמחא דפסחא, אז יש לך בעיה בחירות. יש לך בעיה במושג החירות, אין לך ליל הסדר, זה לא דין בצדקה, זה דין בליל הסדר. זה דין בפסח. זה לא פרט במתנות עניים. זה חוץ מזה. זה דין מיוחד ביכולת שלך לשתות כוס ראשון של יין בכלל. זה דין מיוחד ביכולת שלך להיכנס הביתה בליל הסדר. אתה לא תעבור את התהליך של סיפור יציאת מצרים. אם אתה לא מבין את הבנת החירות ההלכתית, שמתחילה כבר מכמח מצות של עניים. התחלנו בשעה סניסים. זה החילוק. כל מה שנלמד מיתרו, דבר אחד נשאר שלנו. אותו קשה לנו מאוד, אי אפשר לקבל אותו אקדמית ממישהו מבחוץ. זאת כבר עבודה של מידות. זאת כבר עבודה, עמל, קשה, קשה. עמל אמיתי, שאדם צריך לחוות את המתחיל בגנות ומסיים בשבח. שאדם צריך לחוות בעצמו את הכאילו הוא בעצמו יצא בעצמו, אתה משיעבוד מצרים, כמה פעמים הרמב״ם בגרסה שלו מוסיף את הבעצמו. זה הרבה לא יכול ללמד אותך. זה אתה צריך ללמוד. זה צריך לבוא ממך, ואת זה אתה יודע איך תלמד את הבן שלך. בכל דור ודור חייב אדם להראות. את זה אי אפשר אגב לעשות בשליח. את מצוות החינוך שאנחנו מחויבים בכל השנה כולה, אז זה טוב או לא טוב, אבל אנחנו עושים בשליחים. אנחנו נותנים לשליח ללמד את הילד שלנו. אנחנו מחויבים בבשיננתם לבניך, נכון? אבל אנחנו נותנים לשליח ללמד. תארו לכם שיבוא יהודי בליל הסדר ויגיד שפסנו, הוא לא יכול, הוא חושב שיש מישהו יותר מומחי, הוא יכול לעשות את זה יותר חווייתי. הוא יעשה את זה יותר טוב, הוא יעשה את זה ככה, הוא מומחי. היום הכל היה, אולי ימכרו חבילות ליל הסדר כאלה. יש לו הצעות להפיק אירוע, קוראים לזה היום. פעם היו עושים חתונה, היו מפיקים אירועים. הוא יפיק ליל הסדר. יהיו מפיקי ליל הסדרים, ואני משלם לו כשליח. אתה לא עשית כלום, אין לך והגדת לבינך, שום דבר. כלום. אבל אני לא יודע לקרוא, אני לא יודע א' ב', לא יודע כלום. אז תעשה כאילו. כי יש דברים שהילד שלך ייקח ממך, לא מהחוכמה שלך. לא מהחוץ שלך, אלא ממך. בעצמו, כאילו הוא בעצמו, יצא אתה משיעבוד מצרים. זאת התשובה לחכם, ואותנו הוציא משם. ערב טוב.